פעם שיש פיגוע, אז הלב פשוט נסגר ונמעך, מתרחק ומתרסק. לא יודעים כבר מה לחשוב, מה להרגיש, מה לעשות. רבי נתן, בדיוק היית היום בליקוטי הלכות, שרבי נתן אומר שכל מה שקורה, אנחנו יודעים שזה מלחמה, אבל אומר שבאמת המלחמה האמיתית נמצאת בלב שלנו. זאת אומרת, מה שבאמת האויבים שלנו רוצים זה שאנחנו נפסיק לעשות טוב, שנתייאש, שנתמכר לרע, שנוותר, שנעזוב את הארץ, שנעזוב את הקדושה, שנעזוב את השם, שנעזוב את האמונה, זה מה שהם רוצים. ובאמת המלחמה שמתרחשת היא מתרחשת בלב, שמה שקורה מכניס לנו ללב הרבה כפירה והרבה סימני שאלה והרבה ספקות והרבה בלבולים וחולשה. ורבי נתן אומר, העבודה שלנו זה פשוט להמשיך ולהאמין לצדיקים. ואומר רבי נתן, מה הצדיקים אומרים לנו בעצם? מה, אנחנו מדברים על זכות אבות, דיברנו בסוכות על שבעת הרועים, הזכות של רבי נחמן, הזכות של הצדיקים, מה הצדיקים עוזרים לנו? מה הם עושים איתנו? אז רבי נתן אומר, מה שהם עושים איתנו, הם מגלים לנו, מספרים לנו, כמובן בצורה שהיא משכנעת, שמצליחה לשכנע אותנו, שגם אנחנו במצב שלנו, של עם ישראל ושל כל אחד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. זה אומר רבי נתן, זה העבודה של הצדיקים. ומה זה גורם לנו? ברגע שאנחנו עוזבים את כל הסימני שאלה והבלבולים והחקירות והקושיות והייאושים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו אומרים, כן, הצדיקים סיפרו לנו שהשם נמצא איתנו גם כן, ואנחנו מאמינים בזה, ואז אנחנו ממשיכים לעשות את שלנו. תודה רבה. לא צריך, תודה. וכשאנחנו ממשיכים לעשות את שלנו, זה בעצם הניצחון שלנו. כי בסופו של דבר אנחנו ננצח, הקדוש ברוך הוא ינצח, רבי נחמן ינצח, ונחמן אמר, ניצחתי ואנצח. מה זה ניצחתי ואנצח? זה סתירה בתוך המשפט. אם ניצחת, נגמר. אין מה לנצח עוד. ואם תנצח, אז לא ניצחת. לא יכול להגיד שעשית משהו שעוד תעשה. אם עשית, עשית. אם תעשה, אז לא עשית. אז באמת רבי נחמן עשה משהו בעולם שמי שמתחבר אליו, אז זה כל כך מוחלט, זה כל כך חזק הניצחון שלו, שמי שיתחבר אליו הוא גם יגיע לניצחון הסופי. הוא יראה את הניצחון של הקדושה, הוא יראה את הניצחון של הטוב, הוא יראה בחורבן של הרע, כמו שהתפללנו בראש שנה, את רוח הטומאת האוויר מן הארץ, והרשעה כולה כעשן תכלה, אבל זה תלוי בנו שאנחנו נמשיך לעשות את שלנו. אנחנו נמשיך לעשות את שלנו. הייתי בשמחת תורה, כולם רוקדים, שמחים. איך אתם שמחים? לא, זו התשובה שלנו. כן, אנחנו שמחים, יש לנו במה לשמח. אנחנו שמחים שאנחנו לא חיות, אנחנו בני אדם. אנחנו רוצים את הטוב, אנחנו רוצים לשרת את הטוב, אנחנו לא רוצים להתמסר לרע. זה מה שאנחנו. אנחנו שמחים בזה שאנחנו כאלה ולא משהו אחר חסר שלנו. ורבי אברהם, רבי אברהם בן נחמן כותב, שאחרי שרבנו הגיע לעולם, אז העולם יגיע לתיקון ושלמות יותר גדול מאשר אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת. שזה פשוט דבר לא נתפס. אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת, לא היה שום רע, היה ישר מגיע לגן עדן, התיקון שלו. בואו נשאיר את השאלות לסוף בעזרת השם. אז העולם יגיע לתיקון יותר גדול מאשר אם אדם הראשון לא היה חוטא. רבי נתן הוא היחיד שקיבל את הרשות לגלות את זה, לגלות את העצות ואת התיקונים של רבי נחמן, באופן שזה יוכל באמת לעזור לנו עד שיבוא משיח. הוא היחיד שקיבל את הרשות הזאת. ואיפה זה מתחיל? אנחנו רואים שלרבי נחמן היו הרבה תלמידים, תלמידים עצומים, קדושים, מופלאים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שכל נהיה בדברו. מה היה כל כך מיוחד ברבי נתן? מה הוא זכה יותר מאחרים? אחת השבתות ש רבי נתן היה אצל רבנו, אז רבנו היה בא ומוסר דברי תורה, מוסר שיעור, היו באים התלמידים, יושבים, שרים, לומדים, אחר כך הולכים הביתה לישון. רבי נתן לא הלך הביתה לישון, הוא ירד לנהר, מי שהיה בברסלב מכיר שם את הנהר למטה כזה, תחת לעיר, נהר בוג, ושם הוא ביקש מהקדוש ברוך, הוא אמר, בברסלב בוערת אש, אבער אותה בליבי. אני רוצה שזה, אני רוצה שזה ייכנס לי ללב, כל דבר, דבר הכי קדוש, הוא יכול להיות רעיון. זה נחמד, זה לרגע זה מעורר, זה נותן משהו, נותן איזה עידוד. אבל רבי נתן ביקש משהו אחר. רבי נתן אמר, אני רוצה שזה יבער בתוך הלב שלי. ואז מה קורה אם אש בוערת בתוך הלב? איפה שאש בוערת היא שורפת. כמובן אנחנו לא מדברים על אש גשמית ששורפת בן אדם. הקדוש ברוך הוא גם נמשל לאש, השם אלוקיכם, אש אוכלה, חז"ל אומרים, ואיך אפשר להידבק באש, איך אפשר להידבק באש? האש של הקדוש ברוך הוא אש מיוחדת, היא שורפת רק את הרע, איזה כיף. מי שנדבק באש הזאת, הרע שלו נשרף, הקליפות שלו נשרפות, כמו בן אדם שהוא נפל לביצה, מתקלח ומתנקה, אז אותו דבר, האש של הקדושה. היא שורפת מהבן אדם את כל השטויות, את כל השקרים, את כל הבלבולים, הפחדים, הדיכאון, החולשה, נותנת לו כוח, נותנת לו עוצמה, משאירה אותו כמו שהוא, כמו שצורפים זהב. זהב נמצא הרבה פעמים יחד עם אפר. לוקחים את הדבר הזה ומכניסים את זה להיתוך, ושורפים את זה וצורפים את זה בחום מאוד מאוד גבוה, עד שנשאר הזהב הטהור, אבל הרבה יש פסולת שצריכה לצאת. אז כל יהודי זה זהב טהור, ויש מסביב כל מיני דברים מיותרים, שלא מתאימים, שמפריעים, שמסתירים את מה שאני באמת. אז רבי נתן הבין שברסלב בוערת אש, אבל זה לא מספיק לראות, איזה יופי, אני רוצה שזה יבער בתוכי. זה מה שהוא עשה, הוא עשה את זה כל הלילה, ולכן הוא נהיה רבי נתן, הוא נהיה מה שהוא היה. והאמת שכל מי שנמצא כאן, כל מי שיושב כאן, כל מי ששומע את הדברים האלה, גם דרך האינטרנט, אז האש הזאת כבר תפסה אותו. הוא כבר נתפס באש הזאת, וזה שורף לו את הדברים המיותרים. שורף ממנו את הדברים המיותרים. אבל אנחנו רוצים כמו רבי נתן, אנחנו רוצים שזה ישרוף את הכל. כל מה שלא זהב, שישאר רק הזהב, שישאר רק הטוב, הנקי, הקדוש, היפה, הנעים, הרחמים, הטוב שיש בנו, זה מה שאנחנו רוצים. שלא יהיה לנו שום בחינה של עצבות, ייאוש, פחד, דיכאון, שאנחנו נהיה רק מלאים בכוח. בכוח לעשות את שלנו. כמו שעם ישראל יודע, לעשות את שלנו. אנחנו נעבור את הכל, נגיע לתחנה האחרונה, אבל אנחנו צריכים בשביל זה להתנקות מכל הקליפות האלה. שנדבקות כל הזמן. אנחנו רואים שהעניין הזה לחפש את הקשר המדליק עם רבנו, העניין הזה זה לא רק איזה משהו שרבי נתן הבין, זה משהו שרבי נחמן בעצמו ביקש שאנחנו נעשה אותו. איפה אנחנו רואים את זה? מסתבר שזאת ההנחיה האחרונה של רבי נחמן בעצם. הדברים האחרונים שרבי נחמן אמר נמצאים מרוכזים, התורה האחרונה שהוא אמר, זה נמצא בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב'. רבי נחמן אמר את התורה הזאת בראש שנה האחרון לימי חייו, כ-18 יום לפני פטירתו, הוא היה במצב צופני על ערש דווי, הוא כמעט ולא היה יכול היה לדבר, ואף על פי כן הוא אמר במסירות נפש עצומה את הדברים הללו, ובעצם זה סוג של צוואה שנמצא שם בתוך הסיפור הזה. ושם, בתוך התורה הזאת, יש בקשה, יש הוראה, יש הזמנה לחפש, רבי נחמן קורא לזה לחפש את הצדיק. תכף נראה בליקוטי הלכות מה זה נקרא לחפש את הצדיק. אבל פשטות, לחפש את הצדיק זה מה שרבי נתן עשה. לחפש את האש של הצדיק, לחפש את ההתלהבות, לחפש... שהדבר הזה שנקרא הצדיק, שהדבר הזה שנקרא רבי נחמן, הוא ייכנס לי לתוך הלב וידליק אותי ויחמם אותי וישמח אותי, יעורר אותי ויעודד אותי, ויעיף ממני את כל השטויות ואת כל הבלבולים ואת כל הדברים המיותרים. רבי נחמן מדבר על זה הרבה, במלחמה עם הדברים השליליים יש שני סוגים של מלחמה. יש מלחמה שזה עזרה ראשונה. מה זה עזרה ראשונה? תוקף אותך איזה משהו שלילי, תברח, תילחם. בא לך עצבות, בא לך ייאוש, תדע לך, אתה בסכנה, תילחם. תברח, תעשה משהו, יש כל מיני סוגים של עצות, תשמח את עצמך, הלך תתבודד, דבר עם חבר, יש עצות. אבל רבי נחמן אומר שהפתרון העמוק לדברים האלה, זה שאתה תמצא כזה קשר חי וחם עם הטוב, עם הקדושה, שהדברים האלה יעופו ממילא. כמו שבן אדם טוב לו, טוב לו, אז עכשיו הוא לא מחפש לעשות שטויות, טוב לו. פשוט הוא שמח, טוב לו. וכשהוא מגיע לנקודה הזאת, אז באמת הכל עף ממילא. אז אנחנו נקרא עכשיו חלק מתוך הלכה מאוד מאוד חשובה, ליקוטי הלכות, שמבוססת על התורה הזאת, תורה ח' וליקוטי מוהר"ן חלק ב'. וזה נמצא בהלכות שלוחין ה' הלכה א'. אז רבי נתן כותב כך, כי מבואר בתורה הנ"ל, באותה תורה, תורה ח' שהזכרנו, שצריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש, שעיקר האמונה השלמה, דהיינו אמונת חידוש העולם על ידו. טוב, זה ממש מילים קצרות, אבל בואו נראה מה מדובר פה. רבי נתן אומר, נקרא את המשך הדבר פה עד הסוף, וכבר כתבנו מזה במקום אחר, שרבנו זל קודם הסתלקותו, שאז אמר זאת התורה הנוראה בראש השנה האחרון, ואז אחר אמירת התורה נא להזהיר אותי ביותר, לכתוב הזהרה הגדולה הזאת, שצריכים להיזהר בנפשו מאוד מאוד, לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת שיש לו רוח הקודש. כי עיקר אמונת חידוש העולם שהוא עיקר היהדות נמשך על ידו דווקא. אז רבי נתן אומר, יש כמה מושגים שרבי נתן מדבר עליהם פה לפי אותה תורה. המושג המרכזי נקרא אמונת חידוש העולם. ורבי נתן אומר, אמונת חידוש העולם זה עיקר היהדות. במילים אחרות, מה זאת אומרת זה עיקר היהדות? זה עיקר הכוח שלך להחזיק מעמד ביהדות. להחזיק מעמד ביהדות, לרצות את הטוב, לרצות לשמור שבת, לרצות לשמור את הפה, לרצות לעשות חסד, לרצות לעזור, לרצות לשמח את המשפחה שלך, בני אדם אחרים, לעשות צדקה, לרצות להתפלל, לרצות ללמוד, לרצות להיות טוב. המציאות הזאת זה יהדות. ורבנו שם מחדש ואומר, הדבר שמחזיק את היהדות זה אמונת חידוש העולם. מושג מעניין, בוא נראה מה זה אמונת חידוש העולם. באמת אמונת חידוש העולם היא מתחלקת לכמה חלקים. מה זה חידוש העולם? יש בזה נקודה ראשונה. נקודה ראשונה של חידוש העולם זה שכל העולם וכל מה שיש בעולם, כל מה שקיים במציאות, הכל נברא יש מאין. זה דבר חדש. זה לא היה. לא היה שום עולם. והקדוש ברוך הוא ברא אותו יש מאין. זה האמונה היהודית שלנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. אנחנו פעם בשבוע מודיעים את זה ומעידים על זה בקידוש שאנחנו עושים. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, שבת הוא סיים את המלאכה. כל יהודי ששומר שבת הוא מעיד על הדבר הזה בקידוש שהוא עושה בשבת. אז זה חידוש העולם שהיה. העולם הוא לא המשך של משהו. יש גם חידוש העולם שיהיה, בעתיד לבוא, כאשר יסתיים הפרק הזה של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, עוד כמה מאות שנים לכל המאוחר, אחרי 6,000 שנה, העולם הזה מסתיים ומתחיל סיפור חדש לגמרי, אחרי שהעולם הזה מתנקה, מתחיל עולם חדש, עולם חדש לגמרי, שהוא בעצם העולם הזה עם חידוש, עם שינוי מהותי במהות שלו. כמו שאומר הנביא בכמה מקומות, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם ושמכם. כל מה שיש בעולם הזה, כל מה שבן אדם מתעסק איתו, כל חפץ, כל מצב, כל מקום, כל הרגשה, כל פעולה, כל מחשבה, כל רגש, כל רצון, כל מה שיש פה, ברגע שהוא קשור לקדושה, הוא הופך, הוא מקבל כוח להיות נצחי. ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט, אז כל הכוח הזה שנצבר על ידי המעשים הקדושים, הרצונות הקדושים, יפרוץ החוצה, וכל המציאות הגשמית תהפוך להיות רוחנית. שזה אנחנו קוראים העולם הבא. העולם הבא זה העולם הזה בגילוי האמיתי שלו, בגילוי הנצחי שלו. זה מה שהוא היה בהתחלה, התקלקל, נחזור ונתקן אותו. זה חידוש העולם של העתיד. עכשיו, האמונה הזאת של היהדות, שהעולם נברא יש מאין, והעולם יש לו התחלה ויש לו גם סוף, והוא יסתיים, ויברא עולם חדש, שזה העולם הבא, ותהיה תחיית המתים, זה האמונה היהודית שמוכרת וידועה. אבל, מה באמצע? מה בינתיים? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועכשיו הלך לנוח ולחכות עד שזה ייגמר הסיפור, ובסוף הוא יבוא ויופיע והכל יתחדש. אבל מה בינתיים? מה עכשיו? מה הרגע? הרגע בחיים שלי, היום, עם מה שעובר עליי, עם מה שעובר על עם ישראל, עם מה שקרה לי, ועם מה שקורה לאחרים, עם מה שאני רואה ועם מה שאני שומע. מה קורה עכשיו? העולם הוא המשך של מה שהיה עד עכשיו? אני המשך של מה שהייתי? היום זה המשך של אתמול ומחר זה המשך של היום? התשובה היא לא. הצדיקים הגדולים, בעל שם טוב ורבי נחמן, גילו לנו שחידוש העולם זה כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש, כל הזמן. מה זה אומר? מה זה אומר תכלס? טוב, זה רעיונות יפים. הוא בורא את העולם. הוא יכול לברוא את העולם, אבל מבחינתי, מה זה אומר? מה שזה אומר זה הרגשה שיש לנו. ההרגשה שיש לנו היא ההרגשה שהעולם לא מחודש. זאת אומרת שכל מה שעבר עליי יושב עליי ומכתיב לי מה יהיה איתי. הייתה לי ילדות קשה, זה מלווה אותי. אתמול, היום, מחר, זה לא יעזוב אותי. עשיתי שטויות, זה מלווה אותי. אתמול, היום, מחר, זה לא יעזוב אותי. הזדקנתי, דברים התקלקלו, יש לי הרגלים רעים, זה אני, זה מה יש, זה האופי שלי, מה אני יכול לעשות, זה מלווה אותי. ואותו דבר גם בצד השני, הצלחתי, אני על הסוס, אני מתקדם, ברור שזה ימשיך, זה מלווה אותי. בהרגשה שלנו, מה שקרה עד עכשיו מכריח אותנו להמשיך באותה צורה. מה שהיה זה גם מה שיהיה. תכלס, בהרגשה שלנו זה יוצר שתי הרגשות, ייאוש או גאווה. אם הכל היה על הפנים, או בתחומים שהדברים היו על הפנים, האדם אומר, ברור שזה ימשיך ככה. איך קוראים לזה? ייאוש. אין טעם להתחיל עוד פעם. 20,000 פעם ניסיתי לתקן את העניין. די, אני רואה שזה לא הולך. זה לא הלך, אז זה גם לא הלך. די, התייאשתי. זה ייאוש. ויש תחומים שאני מצליח, ואני מרגיש שאני ממש על הסוס, ברור שאני אצליח, זה גאווה. ברור שאני אצליח או ברור שאני אקשה, זה גאווה. אז מה עושה אמונת חידוש העולם? אמונת חידוש העולם אומרת, האמת היא, אתה לא מרגיש את זה, אבל האמת היא שעכשיו ברגע זה, וגם בעוד רגע, הכל חדש. מה שהיה הוא לא מוכרח להשפיע אליך. לא הילדות הקשה שלך, לא ההרגלים שלך, לא השטויות שעשית. זה נותן לך הרגשה קשה, זה יוצר הרגשה כבדה, אבל באמת זה לא גורר המשך מוכרח. זה לא לוקח לך את הבחירה. עובדה, עובדה, שראינו אנשים שהתרגלו להתנהג בדרך מסוימת חיים שלמים, פתאום קמו ואמרו די, פתאום עשו דיאטה, פתאום הפסיקו לעשן, פתאום חזרו בתשובה, פתאום הפסיקו לעשות כל מיני דברים לא לעניין. מה קרה? אז יש להם בחירה. זה דבר להפך, אנחנו רואים, וגם על עצמנו, בן אדם עושה דברים טובים, כבר הוא מצליח, אין חברת ביטוח. אני יכול להתהפך לטובה, אני יכול להתהפך להפך, חס ושלום. זאת אומרת, המושג הזה של חידוש העולם, המשמעות שלו היא שעכשיו המציאות היא דבר חדש לגמרי. אני דבר חדש לגמרי. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע חדש לגמרי. אני לא חייב להיגרר אחרי מה שהיה. יש לי תקווה. זאת אומרת, גם כל מה שעבר עליי וכל מה שקרה לי, זה לא במקרה, זה מתוכנן, זה לטובתי, יש לזה מטרה, וכל מה שעבר עליי הוא עכשיו ברגע זה מאפשר לי בחירה. מאפשר לי בחירה, מה הבחירה שלי עכשיו? להשתמש בכל מה שעבר עליי לטובה. יש לי בחירה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ועד רבה, ככל מה שעבר עליי, ככל מה שעבר עליי הוא יותר קשה ומסובך, אז אם אני אהפוך את זה, ואם אני אבחר להאמין בטוב גם במצב שלי ולא להתייאש, אז אני יכול לרוץ קדימה הרבה יותר. ואומר רבי נתן, שרבי נחמן לפני שהוא נפטר, הוא אמר לרבי נתן, תקשיב טוב, היהדות היא תלויה באמונת חידוש העולם. היהדות היא תלויה בזה, הקשר שלך לטוב ולקדושה הוא תלוי בזה, שאתה לא תגרר אחרי מה שהיה, ולא תתייאש מכל מה שעבר, ואתה תמשיך הלאה. ואתה תדע שכל רגע נתון יש לך בחירה חופשית מוחלטת. וכל מה שעבר הוא לא מוכרח להשפיע עליך, זה רק הרגשה קשה, כאילו אני מחויב להמשיך באותה צורה. לא. ואיך זוכים לדבר הזה? לזכות לדבר הזה, אומר רבי נתן, לפי אותה תורה, זה שצריך לחפש את הצדיק. יותר נכון, הוא אומר, צריך לחפש את רוח הקודש של הצדיק. מה הכוונה? אז אמרנו, עיקר היהדות זה למצוא קשר חדש, היום, עכשיו, מה קשור אליי, מה קשורה אליי התורה, מה קשור אליי החגים, מה קשור אליי העבודה שלי, הבן זוג שלי, הילדים שלי, מה זה קשור אליי היום? ההסתכלות הזאת, החיפוש הזה, מה היום, מה קורה היום? אני לא נגרר אחרי שגרה, אני לא מתייאש ממה שקרה. ואם אני מתייאש, אז מה קורה ליהדות שלי? גם אם אני ממשיך לעשות פעולות חיוביות, זה חס ושלום לאט לאט מתחיל להתרוקן. זה הופך להיות מסורת, פולקלור, היסטוריה, רעיונות. זה הופך להיות הכל חוץ ממשהו רלוונטי ומרגש, ומסעיר ומלהיב ומדליק. וככה זה, אנחנו יודעים שבטבע ככה זה בכל התחומים. בן אדם מתחתן, איך הוא מתרגש לעמוד מתחת לחופה, והנה התחלה חדשה וחיים חדשים, אבל החיים שוחקים. אז רבי נחמן אומר, לא, אתה צריך לחפש חדשות. התחדשות זה לא רק להיות כל פעם במצב הראשוני, אלא להיות כל פעם במקום חדש שלא היית בו אף פעם. לא רק לבטל את השחיקה, אלא להביא כזאת התחדשות, שאתה עכשיו רואה משהו שלא ראית אף פעם, אתה נלהב ואתה שמח, וככה זה בזוגיות, ככה זה בילדים, ככה זה בעבודה שלך, בחיים שלך, אתה מסתכל מהחלון, אתה רואה את הנוף, אתה אומר, מדהים, לא ראיתי את זה, יש פה משהו שלא שמתי לב, איזה דבר יפה, איזה דבר מעורר. אתה לומד תורה, אתה אומר, עד עכשיו לא הבנתי את זה ככה, פתאום אני מבין את זה אחרת. אתה מתפלל, אתה פוגש איזה פסוק, אתה פוגש איזה מילה שפותחת לך את הלב, אתה מתעורר מחדש, אתה מוצא משהו חדש לגמרי. וחס ושלום אם זה לא קורה, כמו שאנחנו יודעים, שמה שקורה לזוגיות שהיא נשחקת, אז כבר זה לא מקור לחיות, זה לא מקור לשמחה, זה לא מקור לעידוד, חס ושלום. אז מה שקורה, שמתחילים לחפש חיות ועידוד ושמחה במקום אחר. הולכים לעבוד, מחפשים אצל חברים, כל מיני תחומי עניין וכל מיני דברים שאדם עוסק בהם, שהם הופכים להיות העיקר. כי זה כבר לא מעניין, אני רוצה משהו חדש, אני רוצה התחדשות. ואז יכולים לחיות כמו שני קווים מקבילים, והסכנה מאוד מוחשית שזה פשוט יהפוך להיות פירוד וניתוק. או ממשי או בלב, שאז מה קורה בעצם? אז בן אדם הוא לא מוגן, אין לו שום הגנה מפני החיים. אותו דבר זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמו בני זוג, זה מה שכתוב בשיר השירים, שכל היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה כמו יחסים של בני זוג. אז יחסים של בני זוג חייבים להיות כל הזמן בתור הדבר המרכזי שעובדים עליו להחיות אותו, שזה יהיה המקור של הכוח וההגנה. אם יש בית, אז יש 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 הגנה, אז החוץ לא מאיים עליי. כשאנחנו מדברים על חורבן הבית, חורבן בית המקדש, על זה אנחנו מדברים. מה שנחרב זה הקשר, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה נהיה רחוק, זה נהיה מנותק. גם אנשים לפעמים שלומדים תורה או מקיימים מצוות, זה משהו רחוק, זה לא הכיף של החיים, זה לא החיות, זה לא התענוג, זה משהו שצריך לעשות שגרתי כזה. אז אני רוצה שבקשר שלי עם הקדושה, עם התורה, עם הטוב, עם המצוות, עם האמונה, הקשר שלי יהיה חי, שיהיה רענן. ואז מה יקרה? אז גם כל מה שקורה לי, יש לו משמעות. מה שקורה לי הוא לא סתם, מה שקורה לי הוא נגזר מהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם קורה לי, וזה גם לא קורה לי בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליי, או נמאס לו ממני, או שהוא לא רוצה קשר איתי, להפך. כל מה שקורה לי זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי, והוא מדבר אליי, והוא רוצה להתקרב אליי, והוא רוצה לקרב אותי. ואם אני בקשר חי איתו, אז ככה אני מתרגם את מה שקורה לי. ואני יודע, אני מרגיש שיש משמעות למה שקורה לי. זה לא שום דבר, זה לא סתם. ומה שקושר אותי ואותו, זה המעשים. אבל המעשים זה לא הלב של הדבר. הלב של הדבר זה יש לנו קשר. יש לי ולקדוש ברוך הוא קשר. והמעשים שאני עושה זה כדי לשמור על הקשר הזה, ללבב את הקשר הזה, לחיות את הקשר הזה. אז הדבר הזה, במילה אחת, קוראים לו התחדשות. ואם יש לי התחדשות עם הקדוש ברוך הוא, אם יש לי התחדשות עם השורש של המציאות, אז יש לי התחדשות בהכל. כי אני מביא את החיים החדשים האלה, את הרעננות הזאת, את ההתלהבות הזאת, אני מביא לבית שלי, אני מביא לילדים שלי, אני מביא לעבודה שלי, אני מביא לכל מקום, כי זה מה שאני מביא, זה מה שיש לי. ורבי נחמן כותב שם, הסיכוי היחיד שיש לנו להגיע למצב כזה, זה הקשר עם הצדיקים, שהם כל הזמן בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הצדיקים הגדולים הנשגבים, הם לא עוצרים אף פעם, הם כל הזמן בתנועה, הם כל הזמן זזים, הם כל הזמן מתחדשים, חיים, חפשים, והחיות הזאת היא נותנת להם שמחה וגם לכל מי שקשור אליהם. מה זה בכלל חיות? הרי חיות זה לא חיים. יש הרבה אנשים חיים שאין להם חיות. מה זה חיות? חיות זה מה שקורה בין איפה שאתה נמצא לאן שאתה רוצה להגיע. יש לך שאיפות, יש לך רצונות. לכן הרבה פעמים אצל אנשים צעירים, ילדים ואנשים צעירים, יש להם חיות. מאיפה החיות שלהם? מהתקוות, מהשאיפות, מהחלומות שלהם. אני אעשה ככה, אני אסע לטייל, אני אתחתן, אני אעשה את זה, אני אראה, אני אבנה, אני אצליח, אני אשפיע. כל דבר שיש לבן אדם חיות ממנו, זה בגלל שיש משהו בעתיד שמחכה לו. בגלל זה אנשים זקנים ומבוגרים כבר מאבדים חיות, הם כבר עשו את הכל, או שלא עשו כלום, או שזה כבר מאחורה, הכל כבר מאחורה. מה יכול להדליק אותי? מה יכול לעניין אותי? מה יכול לעורר בי את הרצון הזה? אין, כבר התקצר המרחק ביני לבין המטרות. איזה מטרות יש לי? להסתדר בחיים ולא ללכת יותר מדי פעמים לקופת חולים ולגמור בסדר את החיים? זה לא מטרה מלהיבה. אבל מי שקשור לקדושה, הוא יודע שכל רגע שהוא חי בעולם, הוא יכול להשפיע על כל העולם. הוא יודע שיש חיות בקדושה. הוא יודע שהלימוד של התורה, התפילה, המעשים טובים שהוא עושה, זה משהו חדש. הוא יודע שהזוגיות שלו, הילדים שלו, העולם שלו, כל מה שקשור אליו, לא משנה איפה הוא נמצא, יש בזה חיות. אנשים צדיקים, אנשים גדולים, אפילו כשהם נמצאים במקומות קשים ולא נעימים, אפילו הם בעצמם מאושפזים בבית חולים, אז יש להם חיות. מאיפה החיות? הנה, יש לי הזדמנות לעזור לאחרים, לעשות חסד. מה קשור? תראה, אתה בצרה, נכון? אני בצרה, אבל איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, בכל מצב, בכל מקום, יש לי שם הזדמנות לעשות טוב. אם אני בעולם, אני חי, אז יש לי מקום לחיות, כי יש לי כל הזמן מטרות. המטרות שלי הן לאו דווקא בעתיד. המטרות שלי הן עכשיו, לראות מה אני יכול לעשות בשביל הטוב, איך אני יכול לשרת את הטוב. וכשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא יודע שבשביל לעשות טוב, הוא לא חייב לכבוש את העולם, הוא לא חייב לעלות על במות, הוא לא חייב לעשות רושם, הוא לא חייב להופיע בכל מיני מקומות או באינטרנט. הוא יכול שאף אחד לא ידע עליו בכלל, אבל הוא יכול לעשות המון עם המחשבות שלו, עם הרצונות שלו, עם התפילות שלו. אדם מאמין הוא יודע שכל מה שעובר בתוך יהודי הוא משפיע השפעה עצומה על כל העולם. זה בעצמו מקור לחיות. כמה אני משמעותי, כמה אני חשוב. כל מה שאני עושה הוא רב משמעות, גם אם אנשים לא מוחאים כפיים ולא יודעים על זה. אם אני מתגבר על הייאוש, זה משנה בעולם. אם אני מקווה לטוב, זה משנה בעולם. אני אומר איזה פסוק תהילים, זה משנה בעולם. רבי נחמן אומר, אם היו לוקחים יהודי והופכים אותו, זאת אומרת, כאילו מסתכלים עליו מבפנים, אז היו רואים שבכל גיד שלו, כל גיד שלו, תלויים אלפים ורבבות עולמות. כל יהודי זה שורש של השפעה עצומה לאלפים ורבבות עולמות. לא תפסים את זה. אנחנו חושבים שהשפעה זה רק בצורה חיצונית. הרבה פעמים מה שאנחנו רואים בתור השפעה חיצונית זה גם לא השפעה, זה לא משפיע על אף אחד, זה הרבה רעש. השפעה זה שאני עושה משהו עם עצמי, זה משנה את כל העולם. ככה הצדיקים הגדולים עובדים. והמפתח למקום הזה, המפתח לחיות הזאת, שהיא לא תלויה בזה שאני מתכנן מה יהיה בעתיד, המפתח לחיות הזאת זה התחדשות. ולכן רבנו מדבר כל כך על העניין של התחדשות. הצדיקים הגדולים הם כל הזמן נמצאים בתנועה. הם מסתכלים על ההווה ועל הקדוש ברוך הוא. העבר זה מקום שצריך להסתכל עליו ולהפיק לקחים. העתיד זה מקום שצריך להסתכל עליו ולתכנן לקראת מה הולכים. אבל עיקר החיים זה בהווה. בהווה עם הקדוש ברוך הוא. לכן השם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא זה הוויה. שם הוויה. היה הווה ויהיה. בעיקר הווה. איפה אתה עכשיו? הצדיקים נותנים, הם עובדים ככה ומשפיעים ככה עלינו. הם בכל מקום, בכל מצב, הם שואלים את עצמם, הם שואלים את הקדוש ברוך הוא, איפה אתה עכשיו בחיים שלי? מה אני יכול לעשות בשבילך? איך אני יכול להתקרב אליך? איך אני יכול לשרת אותך? במצב ששמת אותי, איפה ששמת אותי, אני רוצה לראות מה אני יכול לעשות במצב הזה. וזה המקור של החיות וההתחדשות שלהם. רבי נחמן כותב בחיי מוהר"ן, כשאני אומר משהו, אני אף פעם לא אומר אותו דבר פעמיים. כשמסתכלים בספרים של רבי נחמן, או בדברים שהוא אומר, רואים שהרבה דברים הוא אמר פעמיים. ולא רק פעמיים, גם הרבה פעמים. מתכוון לומר שכשהוא אמר את זה, זה אף פעם לא יצא באותה צורה. הוא היה במקום אחר, הדברים נאמרו עם אנרגיה אחרת, עם השראה אחרת, כי הוא היה אחר. הוא בעצמו היה במקום אחר. ונחמן אומר, ודאי שאם אני אומר דיבור, זה דיבור חדש. אבל לא רק דיבור, אפילו הבל. ונחמן אומר, אפילו אם אני עושה, אז זה כבר, זה אוויר חדש, זה משהו חדש, זה עניין חדש לגמרי. ולכן רבי נחמן כל כך מדבר כל כך הרבה על העניין שלא להתייאש. מה זה להתייאש? להתייאש זה להתקע במצב שלך. ולהגיד, זה לא יכול להשתנות. מאיפה החלטת שזה לא יכול להשתנות? כי עד עכשיו זה לא השתנה. מה שהיה נגמר, מה שקורה עכשיו זה הזדמנות חדשה. השם נמצא פה, מאיר לך הערה חדשה. לכן רבי נחמן אמר משפט מאוד מוזר, אסור להיות זקן. מה זה אסור להיות זקן? כל בן אדם מזדקן. כמובן שהכוונה היא לתפיסת עולם. כמו שאמרנו, מה תפיסת העולם של הזקן? אני כבר הכל מאחוריי, אין לי למה לשתוף, אין לי מה לשאוף, אין לי מה, הכל כבר מאחוריי. אחת הדוגמאות המרגשות שאנחנו רואים בברסלב למושג הזה של אסור להיות זקן, זה יהודי מפורסם שוודאי שמעתם את שמו שקוראים לו הסבא, בישראל ברודסר, עם הפתק שהוא קיבל מרבי נחמן, בלי להיכנס למה זה אומר, קיבל, לא קיבל. תכלס, בן אדם, בגיל קרוב ל-100, כבר היה בבית אבות, כבר באמת כאילו הכל מאחוריו, מה הוא כבר יכול לעשות? ופתאום הוא... פתאום הוא קם, ופתאום הוא הסתובב בכל כדור הארץ, ממש כפשוטו, עם כיסא גלגלים, ולדבר עם אנשים, ולעורר אותם, ולגייס כספים, ולבנות קרן שתדפיס ותפיץ את הספרים של רבי נחמן בכל העולם. הוא עשה את זה בזמן שברסלב זה היה שם גנאי, והיו 2.5 חסידי ברסלב בכל כדור הארץ, פחות או יותר. וזה לא היה נראה דבר שיש לו בכלל סיכוי. מאיפה קיבל? אסור להיות זקן. ונחמן אמר, אסור להיות זקן. אבל אתה כבר הולך להיות בן 100, כבר גמרת את הסיפור, די, אתה בבית אבות, ממש אתה בבית אבות. מה אכפת לי שאני בבית אבות? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז רבי נחמן אומר, אסור להיות זקן. תפסיק לחשבן את מה שעבר עליך. ותראו כמה צדיקים יש לעם ישראל, שצדיקים עצומים, שהכוח שלהם היה שהם הפסיקו לחשבן את מה שעבר עליהם. שמה שעבר עליהם, לכל בן אדם רגיל שפועל על פי כוחות הטבע, זה היה מספיק בשביל להתייאש ולהגיד די, עד כאן, מספיק, מספיק. דוגמה הקלאסית והידועה, רבי עקיבא. רבי עקיבא בגיל 40 רק מתחיל את הסיפור. מי מתחיל סיפור בגיל 40? להתחיל ללמוד, לקרוא, ללמוד תורה. התחיל בגיל 40 ואחרי 24 שנה, שזה לא מעט זמן, הוא הפך להיות, זה התקדמות עצומה שאי אפשר לתאר, הוא הפך להיות האדם הכי גדול בעם ישראל, המנהיג של עם ישראל, שכל התורה עוברת דרכו. 24 אלף תלמידים מלווים אותו. הגיע לפסגה. אז יפה שהוא התחיל כל כך מאוחר, יפה שהוא לא התייאש, אבל בגלל שהוא באמת היה צריך להיות המוביל של האין ייאוש, אחר כך זה מגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אחר כך זה מגיע לאריזה, אחר כך זה מגיע לבעל שם טוב, מגיע לרבי נחמן, לתוך החושך של הגלות, זמן חורבן הבית היה רבי עקיבא. אז רבי עקיבא, אחרי כל הסיפור הזה, כל התלמידים שלו, תוך זמן קצר, נפטרים במחלה, ברור שזה איזשהו עונש משמיים, גם למי שעוד לא למד את הגמרא שמסבירה איפה הם טעו. רבי עקיבא נשאר בלי כלום. ואם הוא מסתכל על עצמו, ובוודאי שהוא מסתכל על עצמו כמו כל אדם גדול, אז קרוב לוודאי שהוא היה אומר, והוא יכול מאוד להיות שהוא אמר, אני פשוט הכשלתי. תלמידים שלי, אני לימדתי אותם את התורה. לא סתם תורה, אני לימדתי אותם משהו שהיה צריך לעזור לעם ישראל להחזיק מעמד עד שיבוא משיח. זה לא סתם תורה, רעיונות. אני לימדתי אותם משהו שצריך להחזיק מעמד של כל עם ישראל. וכולם, לא נשאר אף אחד. אני נכשלתי. התחלתי יפה וגדול בגיל 40 והוכחתי שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. אבל הנה הוא כבר בן 64, ממש לא ילד. והכל כבר מאחוריו, לגמרי מאחוריו. מה רבי עקיבא עושה? מחפש תלמידים חדשים. תגיד, לא תפסת שאתה כישלון? אולי בכלל כל מה שיש לך להגיד זה לא מתחיל? אולי בכלל זה לא אתה, בן אדם שנבחר לתפקיד הזה? כמה סימני שאלה, כמה כפירות, כמה בלבולים, כמה ספקות, מן הסתם, ליוו את רבי עקיבא. ורבי עקיבא כנראה מצא כוח להגיד לעצמו, אני חי, אני בעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים, בוא נראה מה אני יכול לעשות. מה שהיה לא הלך, נראה שזה ממש כישלון. טוב, אני לא יודע חשבונות שמיים, יכול להיות שגם טעיתי, יכול להיות שגם החינוך שלי, של התלמידים שלי היה שגוי. אז בגלל זה אני צריך להתאבד, בגלל זה אני צריך ללכת לבית אבות, בגלל זה אני צריך להפסיק, לא. יש לי מה להגיד, אני אחפש תלמידים חדשים. מצא תלמידים חדשים, לא 24 אלף אלא חמישה. והחמישה אלה כל אחד היה כוכב. והכוכב שביניהם, רבי שמעון בר יוחאי, שפתח כזה אור לעם ישראל, ומשם האריזל, ומשם הבעל שם טוב, ומשם רבי נחמן. זה כוח של בן אדם אחד שאומר, אני לא מחשבן את מה שהיה כהפרעה להווה. אני לא מוותר. הלכתי בדרך מסוימת, לא הלך, אני אלך בדרך אחרת, או שאני אלך עוד פעם באותה דרך. אני אעשה מה שאני יכול לעשות. ולכן רבנו מדבר כל כך על אסור להיות זקן, ואסור להתייאש. ואסור להיות זקן זה אומר שאני לא יכול להשתנות. ולכן גם העצה המרכזית של רבי נחמן, המהות שלה, התבודדות, כל יום תדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלך על מה שעובר עליך. המהות של העצה הזאת זה התחדשות. זה אין פה תוכנית. תראה, אתמול תעשה א', היום תעשה ב', תקדם. זה לא כמו בלימוד שאתה אומר, היום אני אלמד את הפרק הזה, מחר אני אלמד את הפרק הזה. מה עושים בהתבודדות? רבי נחמן כותב, בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה צדיק ז', התבודדות היא דרך חדשה ותפילה שהאדם אומרה מליבו מחדש. אז מה זה התבודדות? אני חדש, העולם חדש, ועכשיו אני צריך להתחבר למציאות הזו כפי שהיא, כולל הרגשות השליליים וכל מה שעובר עליי, אבל מכל זה אני עושה דרך חדשה, אני יוצר, אני סולל דרך חדשה שהיא לא קשורה למה שהיה אתמול, והיא לא מבטיחה לי שום דבר על מחר. אני היום מבטא את עצמי ואת מה שעובר עליי מול השם. זה חדש, זה חדש. אפילו אם אני משתמש במינוחים ישנים, אני עושה משהו חדש. אני לא מחויב לאיזה נוסחה. ולכן גם בסוגריים חשוב לציין שגם אם יש כל מיני נוסחאות להתבודדות, איך כדאי לדבר עם השם, איך כדאי להתחיל, איך כדאי להמשיך, כל מיני מקומות, כל מיני רבנים בברסלב מציעים כל מיני נוסחאות, צריך לדעת שזה רק הצעה. זה לא אומר ככה זה התבודדות, כי אין אפשרות להגיד ככה. התבודדות זה אני עכשיו מוצא מילים חדשות לתאר עכשיו את הדברים החדשים שקורים לי עכשיו. אז איך אפשר להגיד על זה נוסח? אני לא יכול לעשות משהו קבוע. זה צריך להיות מה שיש לי עכשיו על הלב. ולכן זאת ההצעה המרכזית של רבי נחמן. ולכן גם אנחנו רואים שרבי נחמן אומר שהשם שלו, הרי השם של האדם זה המהות שלו, השם שלו, כמעט אפשר לומר השם שלו זה התחדשות. איך קוראים לי? התחדשות. רבי נחמן אמר שהעניין שלו נרמז בפסוק נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע מקור חוכמה, ראשי תיבות נחמן. טוב, אז כשרבי נחמן אמר את זה, אני מניח שיכל למצוא עוד פסוקים שזה ראשי תיבות או סופי תיבות נחמן. הוא לא רק מצא במקרה זה משהו חס שלום שמתאים להגיד אותו כי זה נחמד. הוא רצה להגיד משהו על עצמו ועל השיטה שלו. אז מה שהוא אומר לנו נמצא בפסוק שמה שהוא אומר זה נחל נובע. מה זה נחל נובע? בהבדל ממאגר מים קבוע, נחל נובע זה מקור של מים שנובעים שכל רגע הם חדשים. כל רגע יש בהם משהו חדש. אתה בא לשם, זה כבר לא מה שהיה. זה משהו חדש. ומה זה אומר לגבינו? זה אומר לגבינו, כמו שאמרנו בהתחלה על רבי נתן, שאמר בברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי, שאני צריך לחפש את הלינק, אני צריך לחפש את החיבור. אני צריך לשאול את עצמי, ברוך השם, זכיתי לדעת שיש בעולם צדיק כזה שבא לנחם את כולם ולעודד ולשמח ולתת חיים, לתת תקווה ולתת אמונה ולהחזיק מעמד, ברוך השם. אבל אני צריך למצוא איפה הלינק שלי, איפה זה יעשה לי את זה. היום אני צריך להתחבר לזה. כי יכול להיות שגם זה יהפוך להיות משהו, כן, מכיר את זה, כבר שמעתי, בסדר, מכיר, מה אתה... רואים שרבי נתן כותב על העצה, אחת העצות המרכזיות של רבי נחמן זה להתעודד ולמצוא נקודות טובות, נקודות אור בחיים, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אז רבי נתן כותב, אולי זה לבן שלו, למישהו אחר, אולי אצלך זה ישן, אתה חושב שאתה כבר מכיר את הדבר הזה, אצלי זה חדש לגמרי. זאת אומרת, אם רבנו בא ונתן לנו איזה גילוי, אמר לנו, תקשיבו, אני נחל נובע, תקלטו מה שאני אומר לכם, מה שאני אומר לכם זה ש... אתם לא יכולים להגיד אני כבר מכיר את זה. אתם צריכים לקחת בחשבון שיש פה עוד דברים שעוד לא פגשתם וצריך לחפש אותם. מה אני צריך לחפש? אני צריך לחפש את החיבור. איפה זה קשור אליי היום? התבודדות. מה המילים, מה הסגנון שהיום אני אוכל לבטא את עצמי ולהתקשר? אני לא יכול לסמוך על מה שהיה אתמול. וככה בכל דבר. ומדהים שההצעה הזאת שרבי נחמן מדבר עליה בתורה האחרונה שלו, היא נקראת לחפש את רוח הקודש של הצדיק. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה אומר כך, שהיה איזה צדיק שאמר משהו כמו דוד המלך. דוד המלך הוא נקרא המאסטר של בעלי רוח הקודש. לא כתבו את זה במילה מאסטר, הרב של כל בעלי רוח הקודש. האדם הכי גדול בגילוי רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש שדוד המלך אמר משהו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מה שהוא אמר זה לא רק דבר פרטי, זה דבר שמתאים לכל יהודי שבעולם עד סוף הדורות, בכל מצב שהוא יעבור. תראו כמה אנשים, כולל מיליוני גויים, אומרים תהילים. זה ספר התפילות שלהם. כמה זמן עבר מאז שדוד המלך היה פה? הרבה מאוד זמן. עדיין היום, ברגע זה ממש, בכל העולם, אנשים פותחים ספר תהילים, ופתאום אומרים, וואי, איך זה מדבר עליי? זה בדיוק הסיפור שלי, בדיוק מה שעבר עליי, זה מה שכתוב כאן. זה נקרא רוח הקודש. שיכול להיות אדם, שמה שהוא אומר בא, לא מאיזה שכל שלו, או מהבנה שלו אנושית, אלא מחיבור למקום כזה גבוה, שהוא זורם לכל הדורות. הוא זורם לכל הדורות, וכל אחד שהוא יפגוש אותו, הוא ימצא אותו. רק מה? אני צריך לחפש את זה. אני צריך לדעת את זה. אם אני לא יודע את זה ולא מחפש את זה, אז אני אשים את התהילים גם בצד. אבל אם אני יודע, רגע, יש פה משהו, יש פה רוח הקודש, אז איפה אני בתוך הסיפור? מה יקרה לי כשאני אמצא את עצמי בתוך הסיפור? אני אקבל חיות. האדם פותח תהילים וקורא משהו ופתאום הוא מרגיש שזה מדברים עליו, הוא מתמלא חיות. למה? מישהו רואה אותי. גם אני בסיפור. גם אני קשור לכל הסיפור, וגם מה שעובר עליי זה חלק מעם ישראל. דוד המלך ידע גם עליי. עובדה, תראה איך הוא כתב את זה, מילה במילה, הוא כתב בדיוק בדיוק עליי. פשוט לא יאמן. ועכשיו אותו אדם עצמו, ברמת העיקרון, יכול לבוא למחרת לספר תהילים, לקרוא את אותו פסוק ולהגיד, בעצם זה גם מדבר על עוד משהו שקרה לי היום. ככה זה עם הדברים שנקראים רוח הקודש. אז רבי נחמן אומר, כשאתה קשור לצדיקים שיש להם רוח הקודש, אתה צריך לחפש את רוח הקודש שלהם. זאת אומרת, אתה צריך לחפש איפה זה קשור אליך. כי אם לא תמצא איפה זה קשור אליך, זה יהפוך עוד פעם להיות משהו רחוק, וזר, ולא רלוונטי, ולא מדליק, ולא מחייב, ולא מעניין. סתם ספרים של דתיים, מה קשור אליי הדבר הזה? אבל אם אתה תחפש את רוח הקודש, זאת אומרת, אתה תאמין, יש פה משהו בשבילי היום, אני צריך לחפש את זה. אני צריך לחפש את זה, ומי שכתב את זה, אפילו שהוא לא הכיר אותי, והוא לא ידע מי אני, אבל הוא כתב משהו ברמה כזאת שזה יכול לפגוש אותי. בפרט מה שרבנו כתב, שהוא גם הכיר אותנו, והוא גם יודע מי אנחנו ומה הסיפור שלנו, שזה בכלל כבר עוד יותר, שהוא גם ידע למה הוא מתכוון שהוא כותב את זה, שהוא ידע שכל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בספרים שלו. זה רבי נתן כותב, רבי נתן כותב לבן שלו. אני מאמין וגם יודע שאדמור זל, רבנו רבי נחמן, הוא יודע ומכיר כל נשמה מנשמות ישראל, מה עבר עליה מיום שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון עד הסוף של כל הגלגולים. והוא יודע את התיקון של כל אחד. החידוש הגדול שרבי נחמן, כמו כל הצדיקים שיש להם רוח הקודש, הוא גם מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו, והוא מדבר איתנו ברמה הכי אישית. הוא בא אליי ואומר לי, תקשיב, אתה, אני מכיר אותך. אני יודע מה עבר עליך, אני יודע מי אתה, אפילו יותר טוב ממך. ואני גם אגיד לך איפה אתה היום ומה קורה איתך, ואיך אני יכול לעודד אותך בסיפור שלך היום, עם מה שקרה לך עכשיו, קרה לך משהו, עבר עליך משהו, אתה באיזו תקופה, שקורה משהו מסוים, תדע לך, אני מכיר את הסיפור הזה, ובוא אני רוצה לדבר איתך על זה. ומי שלומד ככה את הספרים של רבי נחמן ושל רבי נתן, הוא פשוט מקבל שיחה אישית. שיחה אישית כל יום, דרך ההתבודדות, דרך הספרים. עכשיו זה מאוד מעניין. מי הם האנשים האלה שהגיעו לדרגה הזאת, שהם כל הזמן מחפשים את הלינק? הם יודעים שצריך לבוא עם חיפוש. רגע, שנייה. אני מכיר את החומר, אני מחפש איפה זה פוגש אותי היום, מה מתאים לי היום. מי זה האנשים האלה? היינו חושבים שמדובר באנשים מאוד מיוחדים, עם כל מיני יכולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, שהם יודעים איך להתחבר ואיך למצוא את הנקודה. הרבי נתן אומר לו, המדהים ביותר הוא, שרבי נתן אומר שהמחפשים האלה, שהם יודעים את הסוד הזה של החיפוש, לחפש את רוח הקודש של הצדיק, המחפשים האלה שרוצים חיות, והתחדשות אמיתית, בעצם זה לא הגדולים והמיוחדים והנדירים באיזה כישרון, לא. זה פשוטים, שבורי לב, אנחנו. תראו מה הוא כותב. ובכל דור ובכל עת, ליקוטי הלכות שהתחלנו זה אות ה'. בכל, אנחנו קופצים ככה לדגום, זה, אפשר ללמוד את זה כמה שנים, רק את השלוחין ה' הזה. ובכל דור ובכל עת נמצאים תמימים וקשרים קצת, החסים על נפשם. החפצים ומתגעגעים להיראה את שמו, אשר עליהם נאמר, העניים והאביונים מבקשים מים ועין. רבי נתן אומר, איך הוא קורא למחפשים האלה, העניים והאביונים, השבורים, הריקים, החסרים, אלה שיודעים ש... אין, אני חייב לחיות, אני חייב משהו, אני חייב, ואני רוצה משהו אמיתי לחיות איתו. והם יודעים שיש הרבה הצעות בחוץ, אבל הם רוצים את זה בקדושה. הם מחפשים. אז הם מחפשים, הם מחפשים מים. איפה הם מחפשים את המים? איפה שיש מים, נחל נובע. ורבי נתן כותב שם בליקוטי הלכות, תראו מה תלוי בחיפוש הזה, כמה זה חשוב החיפוש הזה, כמה זה חשוב לבוא בלי זקנה, להגיד, טוב, בוא נראה מחדש, בוא נראה מה כתוב פה. אולי אני לא מבין, אולי אני אבין אחרת, אולי אני אקלוט מחדש. ואם לא מצאו עדיין כלל, רבי נתן אומר, אם לא מצאת את הצדיק הזה שיש לו רוח הקודש, והוא נותן לך חיות, והוא נותן לך התעוררות ועידוד, לא מצאת? שיכול לתקן אותך ולתת לך את אמונת חידוש העולם, שאתה תדע שהעולם מחודש והיהדות שלך תהיה חיה, אז אם לא מצאת אותו, תראו איזה ביטויים, אם לא מצאו, זה עוד וב, אם לא מצאו עדיין כלל, בוודאי הוא צריך ללכת על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו בכל העולם כולו מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח, על כל פנים, יום אחד או שעה אחת לפני מותו. רבי נתן אומר, אתה לא יודע מי זה? לא מצאת? שווה לך ללכת על ארבע בכל כדור הארץ, לחפש אפילו אם תמצא איזה שעה לפני שתמות. כל כך קריטי הדבר הזה. למה זה כזה קריטי? אז זה קריטי, כי כל, עוד פעם לוקח את זה למקום אחר, אנחנו לא מספיקים הרבה, עוד י' ב', כי כל חיותו ותיקונו לנצח וזרעו וכל דורותיו עד סוף כל הדורות וכל הנפשות והעולמות התלויים בו ובזרעו, כולם תלויים בצדיק האמת. תדע לך מה תלוי בזה, אתה והילדים שלך, דורי דורות, הכל תלוי בזה שאתה תמצא כזה קשר לקדושה שכלום לא יזיז אותך, שלא תהיה איזה משהו כזה מפרפר מעל וכל דבר יעיף אותך, לא. שאתה תמצא קשר שאתה תהיה באמת יהודי עם נשק, יהודי שבאמת הוא משרת את הקדושה בכל מצב ונשאר ממנו גם ילדים כאלה, וזה מה ש... זה... עד סוף הדורות. והתיקון של כולם, זה הכל תלוי בצדיק האמת. אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו כולנו יודעים מה אנחנו מחפשים. רק צריך לדעת איפה מחפשים. כולנו מחפשים אותו דבר. מחפשים תענוג, מחפשים חיות, מחפשים חמימות, מחפשים קרבה, מחפשים אהבה, מחפשים הבנה, מחפשים הגנה, מחפשים שמחה. מאוד פשוט, זה מה שאנחנו מחפשים. כולנו מחפשים את זה. אז רבי נתן אומר, תקשיב, זה נמצא אצל, בכתובת מאוד מסוימת. זה נמצא אצל אחד שהוא חי חיים כאלה שיש לו הרבה חיים לתת. יש לו נחל נובע, זה שם זה נמצא. אבל כן, אני מכיר את זה, זה כבר משעמם אותי, זה כבר זה עצוב, זה רק זה מלחיץ אותי, זה לא מעניין. אומר רבי נתן, אז תמשיך חפש. זה, הכתובת לא השתנתה, אתה פשוט צריך חפש, כי שם זה נמצא. איפה לחפש? איפה מחפשים? מה זה נקרא הצדיק האמת? איפה לחפש? וצריכין לבקשו לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה, וללכת בדרכיו ואורחותיו הקדושים, עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה, שזהו הצדיק בעצמו. כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה, ששם גנוז רוח הקודש שלו. צריך לדעת שמה שכתוב כאן זה דבר עצום. רבי נתן אומר, הצדיק נמצא ומסתתר בתוך התורה שלו. הוא מסתתר. ומה שאתה קורא, הרבה פעמים אתה לא תופס כמה זה קשור אליך. ברגע שאתה תגלה איפה זה קשור אליך, איפה זה קשור לחיים שלך, אז אתה תקבל את רוח הקודש של הצדיק. שזה הצדיק בעצמו, אתה תיפגש עם הצדיק בעצמו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים החיפוש של הצדיק הוא בתורה של הצדיק, אז מה שאנחנו אומרים כך, אתה מחזיק ביד ליקוטי מוהר"ן, אתה מחזיק ביד ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, שיחות הר"ן, אתה לא, שלא תטעה לחשוב שאתה מחזיק ספר שכתוב בו כל מיני דברים שאיזה מישהו לפני 200 שנה כתב אותם רעיונות יפים, לא. זה לא, אתה מחזיק שער, שאם תקבל רשות, אתה תצליח להיכנס, ואתה תקבל כזה חיבוק, וכזאת עצה, וכזאת תקווה, שבדיוק, בדיוק מתאימה לחיים שלך, אבל זה מתחבא. זה לא, אחרי אתה צריך לכתוב כמות ספרים כמניין האנשים. אז זה רק כמה ספרים, זה לא הרבה ספרים. אבל בתוך הספרים האלה יש לכל אחד גרסה מוצפנת של עצמו. בוא תשמע מה הסיפור שלך, בוא תשמע מה עובר עליך, אתה ממש, מה שכואב לך, מה שמפריע לך, מה שמבלבל אותך, בוא תשמע. אבל בחיפוש הזה, רבי נתן אומר, צריך להיות עקשן, צריך להיות עקשן. תקשיב, אם אתה יודע שיש מים ואתה צמא, אז אם אתה לא מוצא מים, אתה לא תגיד, טוב, אז נמות, לא תגיד את זה, תמשיך לחפש. תשמע, אני לא רוצה למות, רוצה לחיות. והגעתי למים, עד איפה המים? רק צריך לחפש, עד איפה לחפש. אבל יפתחו לי את השער אם אני אקשן. וזה רבי נתן אומר מה שכתוב בשיר השירים. הקומנה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות. אבקשה את שאהבה נפשי. המפרשים אומרים, אבקשה את שאהבה נפשי זה משה. שבן אדם חפש את הצדיק שיכיר לו את השם. ביקשתיו ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם? עיקוני, פצעוני. חוטפים גם. מה חוטפים? חוטפים יאושים. חוטפים חושך. כאילו מה, אין פה כלום, זה לא מה שחשבתי. אל תתבלבל. שמעתי פעם סיפור מדהים, אחד ממשפיעים של ברסלב, שהוא היה רק בהתחלת התשובה שלו, אז הוא הגיע לאומן. הגיע לאומן וקרא לו מה שקורה להרבה אנשים, שהרגיש זוועה. הרגיש כי מה אני עושה מול האבן הזאת? מה זה המקום המגיל הזה? מה זה המקום החשוך הזה? וכל מיני רגשות קשים תקפו אותו. רק תהיה לחזור הביתה עכשיו, לא מעניין אותי כלום. לעוף מפה. אבל הוא היה בן אדם חכם, אז הוא אמר לעצמו, זה מאוד מעניין. ונחמן מברסלב, הוא קירב אותי, הוא הדליק אותי, הוא קרא לי, הוא זרק לי איזה... זה ספר, איזה משהו שאני אדלק. נדלקתי, באתי, עכשיו עשיתי את התרגיל הזה? מה, הוא לא מתבייש? מה, הוא לא מפחד שאני אגיד לו, אז יאללה, אז אני הולך? וואלה, יש לו אומץ, הבן אדם כזה, עם כזה אומץ, אני חייב להיות איתו. אם יש לו כזה אומץ, הוא לא מפחד לאבד אותי, הוא אומר לי, בוא נראה אם אתה אמיתי, אז אני איתו. הוא לא פרייר, אני גם לא אהיה פרייר, אני גם רוצה. אז זה מה שאומר פה רבי נתן. עקום ענה וסובבה בעיר, בקשה את שאהבה נפשי. ביקשתי ולא מצאתי, אבל אף על פי כן, בקשה את שאהבה נפשי. בעיר, בשווקים וברחובות, כי בכל העסקים שעושים, הן תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים, הן מסע ומתן לשאר עסקים, צריכים לכוון בכל עשייה שעושים, ובכל דרך ועיר שהולכים, אולי יזכה על ידי עסק ונסיעה זאת למצוא את שאהבה נפשו. אז רבי נתן אומר, כל מה שעובר על הבן אדם, המציאות הזאת היא באה לכוון אותו. תקשיב, רוצים להביא אותך, להתחבר למי שיכול להדריך אותך, שיכול לחבק אותך, שיכול לעודד אותך, שיכול לתת לך כוחות לעבור את הכל, אתה וכל הילדים שלך עד סוף הדורות. אל תתייאש, תמשיך להידבק בדבר הזה. אחד הדברים המעניינים, כשאנחנו מדברים פה על הלימוד של הספרים, שדיברנו על תיקון, רבי נתן אומר, יש פסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אז התרגום, תרגום אונקלוס שמתרגם את התורה, הוא אומר, ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה. שאבתם מים בססון ממעייני הישועה, הוא מתרגם, מסביר את הפירוש, תקבלו לימוד חדש מגדולי הצדיקים. אז תסתכלו, אם נתרגם מילה מילה, תראו מה יצא לנו. שאבתם, תקבלו. מים, לימוד. חדש, בססון. אז הדבר שגורם לאדם שמחה זה חידוש. כל מה אנחנו רוצים, תביא משהו חדש, בוא נאכל משהו חדש, בוא נראה משהו חדש, בוא נלך מקום חדש. חידוש מביא לאדם שמחה. אבל החידוש הכי גדול שאדם יכול לשמוח בו, שפתאום הוא קולט, תקשיב, אני חדש, מה שעובר עליי חדש, ואני חשוב, ואני מעניין, ומה שקורה לי זה משמעותי, ומישהו מדבר איתי עליי, מישהו מספר לי משהו חדש ומרענן על עצמי, על החיים שלי. כל המקומות שאמרתי, אני אבוד, אני גמור, אין טעם, אין תקווה, פתאום מישהו בא ואומר לי, תקשיב, אתה יכול להגיע לדברים מדהימים, על מה אתה מדבר בכלל? אז זה, שאבתם מים בססון, כי אומר רבי נתן, זהו מעייני הישועה, שהם נובעים מהנחל נובע מקור חוכמה, שהם ישועות בלי גבול וקץ וסוף ותכלית, שיכולים להושיע לכל, יהיה מי שיהיה אפילו אם הוא כמו שהוא. לא משנה מי אתה, לא משנה מה עברת ברמה הכי קיצונית שאתה, לא משנה מי אתה ומה עברת, כולל הכל. יש פה נחל נובע מקור חוכמה, הוא לא רק מקור חוכמה, הוא גם מקור לישועות בלי גבול. מתאים לנו, לא? ישועות בלי גבול וקץ. תראה ותראה מה עבר עליי. אתה שומע מה מדברים פה? מדברים פה על איזה חומר כזה שיפוצץ לך את הכל וישנה את הכל ויפוך את הכל. אז איפה זה, איפה זה בעצם נמצא? שוב אנחנו חוזרים, איפה זה נמצא? הנחל נובע הזה, איפה הוא נובע? נובע בספרים. אז כמו שחולה שצריך לקחת תרופה, הוא צריך לקחת אותה כל יום בשביל להתרפא, אנחנו גם צריכים כל יום לקחת תרופות. אז ברוך השם יש תרופות, כל אחד צריך לבחור לו מה מדבר אליו, מה תופס אותו, מה מעניין אותו, ולהתחיל לפתוח. אפילו קצת, אבל כל יום. אפילו קצת. מעניין שרבי אברהם בן רב נחמן כותב, שמש יש אחת, מדבר על רבי נחמן, ירח יש אחד. ובלילה, האור המרכזי זה הירח. הוא אומר, בלילה שעובר עלינו, כל הגלות הזאת שעוברת עלינו, האור העיקרי זה רבי נתן. לקבל את רבי נחמן בעצמו, זה קשה. ללמוד ליקוטי מוהר"ן, בלבד זה קשה. העיקר האור של רבנו בלילה מאיר דרך רבי נתן. יוצא שעיקר הלימוד שלנו, ככה הוא כותב, צריך להיות בספרים של רבי נתן. אז מי שלא מכיר, מוזמן, כל חנות של ברסלב, בכל מקום יש אפשר למצוא את זה. משיבת נפש, משיבת נפש זה תרכיז של כל הדברים המחזקים מתוך ספרי רבנו ורבי נתן. השתפכות הנפש, תרכיז על כל העניינים של תפילה והתבודדות. יש את עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן מתוך החיים שלו, דבר מדהים, מרגש, פותח את הלב. יש כמובן ליקוטי הלכות, שזה ממש זהב טהור, שמראה לך איך כל החיים, זה מה שעובר עליך. יש ליקוטי תפילות, שרבי נתן אמר שזה משער החמישים של הקדושה. אז מה אני צריך לעשות עם זה? אני צריך לפתוח את זה. אפילו אם אני לא עושה כלום, רק פותח את זה כל יום, אני בכיוון, זהו, אני לוקח את התרופה. זהו, אני לוקח את התרופה. הרב גודלבסקי סיפר פעם שהוא דיבר עם מישהו ואמר לו כמה זה חשוב לעסוק בספרים של רבי נתן. הוא אמר לו, מה, אני בן אדם שבור, אין לי כוח, אין לי פה, אין לי שם, זה. אמר לו, מה, תפתח כל יום, אין, לא, אין לי כוח לקרוא תפילה אחת, אני לא קראתי ספר מכיתה א', לא יכול לקרוא, לא, אין לו. אמר לו, אתה יודע מה, כל יום תפתח ליקוטי תפילות, אם אתה יכול להגיד איזו שורה, מצוין. יכול להגיד מילה, מצוין. אתה לא יכול, רק תפתח. מה, אתה יודע מה, מתאים לי. אחרי תקופה לא ארוכה, הוא הזמין את הרב גודלבסקי למסיבה של סיום ליקוטי תפילות. אמר לו, תשמע, החיים שלי השתנו. דווקא בגלל שהלכתי בקטן. אבל אני כל יום מתחבר, כל יום, כל יום. פתאום, העיר לי איזה משהו, פתאום נפתח לי איזה משהו, פתאום הבנתי, אני נכנס לעניין. אותו דבר, ליקוטי הלכות. פשוט הדבר הכי מתוק והכי קדוש שיש בעולם, זה ליקוטי הלכות. לא תמיד מבינים הכל, לא תמיד הכל נפתח. אמרנו, העיקר זה הקשנות. אני פה ליד הנחל, אני כל יום שותה קצת. יום אחד פתאום ייפתח. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. אני הולך בעניין הזה. בעזרת השם שנזכה שהאש של רבנו תבער בנו, תדליק אותנו, תחיה אותנו, תשמח אותנו, תעודד אותנו, שנזכה להיכנס לקפוץ ראש לתוך הנחל ולהתחיל לשתות בעזרת השם, שכולנו נהיה רבועים. בעזרת השם משבוע הבא אנחנו מתחילים שיעור קבוע בלי נדר, בימי שלישי ב8 פרשת השבוע לפי רבנו, בעזרת השם יתברך.